ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
למעשה, נהגנו בשנים האחרונות לעיין ב... אין לך מה לפתוח דורות המלחמה, כי ייקח את הזמן שנגיע לשם, אבל צריך הרבה הקדמות עד שנפתח את פרות המלחמה. פרות המלחמה זה אחד מה... לדעתי, אחד מהאורות עם ה... כלומר, אורות זה מקבץ של הרבה מאמרים, הרבה נושאים. פרות המלחמה זה אחד מהדברים שצריכים עליו הרבה הכנות עד שלומדים את פרות המלחמה. אנחנו קצת נעשה הקדמות ונעשה להבין מה אנחנו רוצים מאורות המלחמה ואיך זה קשור בדיוק לשיעור ב'. כן, אנחנו עושים את הקשר לבד, אבל דווקא בגלל זה אני רוצה לפתוח בנושא ולראות שבאמת אורות המלחמה זה חשוב ללמוד גם אם לא הולכים לצבא השנה. בסדר? כי יש פה מדרגה מאוד יותר עמוקה שצריך לחשוף אותה, ובין אם הולכים עכשיו ובין אם הולכים אחר כך, היסוד הוא כזה. היסוד הוא שכל דבר בחיים, כל דבר בחיים, ובעיקר הדברים הקשים בחיים, אם אנחנו לא יודעים איך לגשת לדבר, עם איזה עומק, איזה בניין של קומה נפשית אנחנו ניגשים לכל דבר שאנחנו ניגשים אליו, הביצוע הוא יהיה שמיים וארץ. מופיע אנשים שואלים, מה נפקא מינה? ושמה ללמוד בכלל? כן, לך לצבא, נכון? ואני אומר, לך לצבא, סלש, לך תתחתן, סלש, לך תעבוד, כל דבר. מה זה משנה, לומדים, נורא חופאים, לפעמים אנשים שם בחוץ, מחוץ לישיבה, שאומרים לכם, תגיד, מה אתם לומדים שם כל היום? נכון? אבל אז אני לומד יומה. מה אתה עוזר לך מזה? אתה מגמגם, אני יודע אותו ולכות יום כיפור. כן, זה אומר לך, תשמע, תלמד משנה ברורה, נכון? מה אתה... עכשיו, זה בעולם ההלכה ועולם הגמרא. אחת כמה וכמה בדברים שאנחנו ניגשים אליהם, מדרגה כזאת שאדם אמור לתבוע מעצמו, מדרגה מעשית של דברים קשים, קשים גופנית וקשים נפשית. והקשים האלה, אני אומר לכם, שבדרך כלל הקשים הנפשית הם הרבה יותר גדולים, כלומר, אדם הולך להתגייס בין עכשיו, בין עוד שנה, בין עוד 20 שנה. והולך להתמודד עם דברים רוחניים קשים, אם לא פחות קשים, אפילו יותר קשים מדברים רופניים. כלומר, רופאים הרבה יותר קל להיות בגולני, משל להיות בחייל בודד במשרד בקריה. כי הקושי שיש לאדם במקומות כאלה, הם הרבה יותר קשים. וסתם אני ככה אפתח ב... רק אפתח משהו אחד שאולי אנחנו נחזור אליו כמה פעמים. תראו, שאני זוכר, כמו זוכר שלי כבר, אני כבר יכול להגיד שאני זקן, אני לא זוכר מה היה בצבא, אבל היה ששום דבר לא השתנה, ואנשים גם הולכים להזכיר לי את זה, שאני זוכר את ה... אני הייתי בגולני, לא עליכם. אני התגייסתי בסוף שיעור ד' והייתי עם עמך בית ישראל. לא בין אישי ולא כלום. עם שני חבר דתיים במחלקה, או יותר שלושה. בגולני כולם דתיים. אחרי עם סבא שלהם היה רב, והם מניח תפילין, בסדר. אבל הפער היה מאוד גדול מבחינת המוטיבציה. והשוק הראשון שקיבלתי זה אחרי חודש בצבא, יש איך זה עובד היום, אבל היה שיש השבעה, נכון? יודעים, השבעה מקבלים כל פעם, מופיעים משהו אחר. על השבעה קיבלנו את התג של העץ, הכבוד של העץ, וכינס אותנו הממם, בטירונות ממם, כידוע אלוקים הוא הסגן שלו, כן? וכינס את כולם ואמר, אנחנו הולכים לעבור מסע, שדרך אגב היה אולי המסע הכי קשה, הולכים לעבור מסע שבסופו מחר, זה מחר אתם כבר תראו אנשים אחרים לגמרי. כי מי מחר? תסביר לכם איך זה עובד, כאילו, אדם מתגייס, אז כולו ירוק, נכון? כולו ירוק, ירוק, כומתה ירוק, זה נראה כמו איזה אחד שיצא מהבק, כן? כאילו, אומן לו, כומתה שלו משוקמקת והכל וזה, והוא הולך בלי שום תא. אז הוא אומר, מי מחר? כשתיסעו באוטובוס, התג הוא פה, נכון? כן, פה. אז מי מחר שתיסעו באוטובוס, אתם יותר לא תשבו ליד החלון מצד ימין, ואתם תשבו בצד שמאלי של האוטובוס. ועכשיו אתם תראו לכולם איפה אתם, והכל ישתנה. כי מי מחר? אתם כבר לא תתביישו, כאילו, אתה הולך לעשות מסע, שמה עניינו? שמי מחר תוכל לשבת בצד שמאל של האוטובוס, ולא בצד ימין של האוטובוס. כי סוף סוף תוכל להריש, אתה יכול להראות מאיפה אתה רואה. בסדר? וככה, וככה, וזה, ופה, ושם. ולאורך כל ה... טוב, נדבר על זה שם בהמשך. ונדהמתי, זאת אומרת, היה מסע מאוד קשה, עשה של 15 קילומטר, זה לא הרבה, אבל כל, כל דרך רצו אותו, כאילו, גמרו אותנו לגמרי, ו... הייתי אז קשר מלפי, צעיר אותי, וכל הזמן דחפו אותי ואמרו לי, קדימה, כאילו, עכשיו היה כל המפקדים, שאיך הם, מה הם דופים, כולם, קדימה, תרוצו, תוכל לקבל את הטעם, תקבלו אותו בכבוד, ופה ושם, ואתה רואה, אנשים מזמינים את הרגליים בגלל זה. הם מצליחים להרים את הרגליים בשביל שמחר הם שוב האוטו לנצד שמאל. זה נראה לכם טופש, נכון? כולם חייכים פה, ואחרי זה מספרים לי שכולם נדבקים בזה. למה? ואני אומר עוד פעם, כל הצבא בנוי ככה. כל הצבא בנוי ככה. איך הוא בנוי? ומאחר הדברים הטובים, שחוץ מהבן אישים, כולם הצבא בני 18. למה? הם עדיין לא התחילו לחשוב, כן? הם כאילו עדיין מסרת נעם, מהגן חייבים, בית ספר חייבים, בגבות חייבים, הצבא, כן? וכולם, ברוך השם, למה? כי הם צריכים לחשוב יותר מדי, זה שמה זה הזוי, כמה להצג הזה? 14 שקל בריקושת? שזה היה נראה 15 קילומטר, נכון? לא לעניין, שזה היה נראה, תקבל אותו בכבוד, ופה, ואם מחר תהיה חייל של גולני, וכל השטויות האלה, לא שטויות, נדבר על זה בהמשך. כן? אבל כל הצבא, פתאום קלטת שכל הצבא עובד ככה. כלומר, אתה עובר, אדם שהוא עובד, שהוא חי שלוש שנים, יושבים אנשי הצבא. ובצדק אני אומר, אומרים, איך למשוך חייל שלוש שנים עם מוטיבציה, לקום כל בוקר, ללכת לעמדה לשמור חמש שעות, לחזור לתחום מטבח, ללכת פה. מה ייתן לו את הכוח? מה ייתן לו? תשובה, נבנה לו מדרג שכל הזמן יהיה לו מוטיבציה, אליה הוא ישאף. בסדר? אז הוא מתחיל את הצבא. בהתחלה הוא יש לו מסע 15 קילומטר, קבל את התג. ובשביל זה הוא הולך. כי אם מחר הוא יראה אחרת כבר, הוא לא יראה סתם. יהיה לו תג. ועוד חודש נחזיק אותו, ויהיה לו מסע לקבל את הכיסוי שעון. וממחר הוא יהיה כיסוי שעון. וכולם... עכשיו הוא חי בתוך אווירה, שזה מה שיוצר את האדם. כי פעם הוא סתם טירון ביזון, ועכשיו, כן, הוא חבל על הזמן, יש לו כבר כיסוי שעון. ואז יצחקו, אתם עוד שנייה שם. עכשיו הלאה, תתתה מושכים, אז בזמני, אני הזקן, היה 4 חודשים קומתה. סוף טירון דה קומתה, ועכשיו חבל, חבל לבזבז את המוטיבציה, נכון? למשוך את הקומתה קדימה. חצי שנה אתה עובד בשביל הקומתה החומה. אוווה, כן? עכשיו בדרך אתה עבוד 35 קילומטר בשביל הסיכת. חיר שמדביקים לקומתה. ואחרי זה יש תגיעות, כל דבר יש לאן לשאוף. ככה בונים. אבל אני לא בא לזלזל, אני לא בא למחוק את זה לגמרי, כי זה חשוב. אבל פתאום אתה קורא את זה, אנשים חיים. כי מה נותן לקום בבוקר? מה נותן את המוטיבציה ללכת במסע? עשה מה שיש על הקומתה, שעולה 15 שקל, לא 14, 15 שקל בריקושה. וככה הולכים הלאה. אז נגמר חצי שנה והוא קיבל את הקומתה. אז מה נמשוך אותו קדימה? הסוף ימום מתקדם, כן? שיקבל, לא יודע איך זה היום, יקבל סיכה. עכשיו בסיכה יהיה רקע ירוק. אדום, ירוק, אדום. ככה היה בזמני, ואז נמשוך אותך לסוף מסלול שתוכל להחליט את הרקע מי ירוק לאדום. מי אדום ירוק, לא זוכר מה אמרתי, כן? עכשיו, אם נתקלת, אם מחבלים, אתה, כאילו, הכל בנוי על המבנה החיצוני, כאילו, אף אחד לא שם את המלא בתור אזרחים, אבל כל פרט שם חשוב במדע א', וקוראים לחבר'ה האלה המורעלים על א', כאילו שהם על א', סיפורים סיפורים, ואני גאה, ואני פה ושם, ואם על ב', הם קצת קשה להם, אז הם כל הזמן מספרים, קוראים להם רגל, העין והבית. אבל כי הא', כאילו זה טקס, כאילו איך אתה עכשיו תראה, ואיזה סיכה פה, ולאט לאט חייל נתפס לדברים החיצוניים האלה, ואומר, שנייה, הוא ילך ברחוב ויגיד, השקצור של ההוא במחסנית, זה מראה שהוא מסיירת מטכ"ל. כן, כי אין לו קומטה ואין לו כלום, וואה, זה כאילו מדרי... כל מה אתם חייבים, אדם נכנס לתוך הקטע שהוא מבין שאם הוא, יש לו כיסוי, שעון, פלוס, שפצור במחסני, אז הוא אומר, שהוא כבר 8 חודשים בצבא, והוא יותר ממני, כי אני על 5 שנה צעיר. עכשיו, זה לא נגמר, תוך שנה ברבע מושכים אותך לצורך מסלול, כי אני בא לכי, לא יודע, כל מקום הקטע שלו. עכשיו, הוא אומר, תראה, איך נחזיק אותך עוד 3 שנים, עוד 7 ו-8. אז כן, מה הוא יעשה? אז מי שולך כמו סתמלים, לא בסדר. אבל מי שהולך לבתיקות, מה שנקרא, מה הוא עושה? כל שנה ו8 חודשים, הוא יהיה חייל. מה אחרי התפקיד שלו? לשמור על המדינה, נכון? עכשיו, מה הייתה לו כוח לקום בבוקר? אז אתה מגיע, את 4 חודשים אתה צעיר. מה תפקידו של הצעיר? להיות חסר מנוח. כל הזמן תוכנים אותו. כן, אני אומר לך, זמני, כל פעם זה לא משנה, אותו עיקרון. 4 חודשים הבן אדם תוכן, כן, עד הוא מת, כאילו עד הוא נופל. הוא 6 שעות בעמדה, אחרי זה יורד, הוא הולך לשם למטבח, 8 שעות, אחרי זה, הוא ישון שעתיים, העירים אותו, תוכנים אותו, מה שנקרא, לתחום צעירות, זה, אבל פשוט גומרים אותו, גומרים אותו. אז מה, למה הוא עושה, למה הוא ממשיך לנשום? כי יש לו לאן לשאוף, כי אחרי 4 חודשים הוא יהיה צעיר בכיר. מה זה צעיר בכיר? צעיר בכיר, הוא בוחר מתי לתחום צעירות. הוא יודע אותו דבר, אבל הוא, יש אתך יותר צעיר ממנו, נכון? אז הוא מרגיש, כאילו, 4 חודשים אני תוכן, אחרי זה אני נהיה סבך, צעיר בכיר. ואז אני מחליט, כן, מתי אני שומר? הוא עושה אותו דבר, הוא נותן לו להחליט מתי אני שמור. ואז בסוף 8 חודשים, מה הוא נהיה? ותיק. מה זה ותיק? האדם שהוא פחות שומר, כן? עכשיו, שימו לב, הוא אומר, תראית, משוגע? אל תלך לצבא, או תלך להיות ג'ובניק, מה אתה כל... אתה כל מה עובד כדי להגיע למה? כדי להגיע למנוחה ונחלה, שמה? כאילו כל מסדרים לך איזה מין מדרג כזה, ובסוף אתה תהיה ותיק, ואחרי זה אתה תהיה עתיק, וזה כאילו הזה, זה להיות עציץ. כן, זה הוא שכל מה משקים אותו ומאכלים אותו והוא לא עושה כלום. עבר 2 ו-10 חודשים בשביל החודשיים בסוף, שהוא יגיד שהוא מלך העולם, כן, שמה הוא עציץ, וכל הצעירים הוא עושה ככה, בזמני זה היה פשוט ביזיון, כן, היית רואה אותו מגיע לבסיס, כן, זה היה כאילו ככה, פסגת הפירמידה זה העתיק הזה, הוא העציץ הזה, כן? שזה הוא תחל. יותר הוא את הכבוד שלו, הוא תחל בשביל זה. ואתה רואה אותו נכנס לבסיס, וצעיר, הולך לחזור עם הקולב של הבגדים שלו. זהו, כאילו, התמונה הזאת של טירון, היא כאילו, כדאי לך לתחון, שנתיים ועשרה חודשים, כדי שתוכל להגיע מהמעמד, שיסחבו לך את הקולב, כמו איזה, כמו איזה סיני מאחוריך, שיתור לך את הדברים. עכשיו, אתה אומר, מי הטירונות שהוא אומר לך, תוכל לשבת מצד שמאל של האוטובוס ולא זה, ומי עכשיו יגידו, אתה לאט לאט נכנס לראש, כן? בלי שאתה מתכוון, שיש לאן לשאוף. ובזכות מה אתה אחר קם בבוקר ועושה את ה-20, 50, 60 קילומטר, שתוכל לקבל קומטה, ואז תוכל להרגיש, אתה כמו... אתם משוגעים? אבל זה פשוט מבנה שלם כזה, שכל הזמן עובד לפי פזמים, ומי אתה, ומה אתה, ו... וכן, ואתה, זה בריאות היומה, לא משנה איך קוראים לך מלכם אתה מה למדת בחיים, והסגשת היום לפניי, אתה כלום, פשוט ככה, כן? ויש איזה בכלל טירוף כזה שאתה אומר, אם אני, אם מישהו בן מחזור שלך, כי לא משנה, אתה יכול, לא מכיר אותו, זה כאילו מאחוות ה... מה שלך? אחוות ה... אחוות הגיל, אחוות הפזם, כאילו מין משהו כזה שנמצא באוויר. וכל זה שורשו, וזה האמת, זה בכל, האמת זה כל דבר בחיים, נכון? וזה גם בעבודה אחרי זה, אנשים מוגדרים על פי, בהייטק היום, על פי איזה רכב יש לך, נכון? יש רכב של דרג A, דרג B, דרג C, אתה יודע כמה זמן אתה בחברה, או מה המעמד שלך, אז אנשים מרגישים שבשביל שווה להם לקום בבוקר, אז אחרי זה יותר מורכב. אבל, אז כל זה צריך ללמדנו, שאתה אומר, תוך כל הבלגן הזה, אתה אומר, איפה אנחנו תוך הסיפור הזה? אני אומר לכם, לא יעזור לכם. כל אדם, כל פעם זה, בין אתם מתגייסים עכשיו עוד 5 שנים, עוד יוצאים לחיים עוד 20 שנה. כולם נכנסים לתעלה הזאת בסוף. כאילו אתם תהיו מושפעים, או כבר מושפעים, מתוך התפיסות האלה, שכן אני לפניו, יש לי לאן לשאוף, מה שנותן את המוטיבציה לקום בבוקר, זה שמחר יש קומטה, ואז אני כבר יהיה חייל, עם קומטה, בלי קומטה, שאני אצא הביתה, יגידו שאני ככה, ויראו שאני ככה, ושאני באמת המסלול, זה מסלול, וכאן, ואיזה נשק יש לי, ואיזה פה, כל הדברים האלה הם דברים חיצוניים לחלוטין, שמתאים לאדם מוטיבציה, וככה הצבא בנוי, בהרבה מובנים. אנחנו חייבים, מתוך אנשי תורה, שלומדים ובונים קומה אחרת בנפש, להבין כן? מהו הלמה? הידוע שאם כל אחד יש לו את הלמה העמוק שלו, הוא יעבור הרבה איכים, כמו שאמר אותו איש אמר. מכירים את המשפט הזה? כל מי שיש לו למה, יוכל לעבור כמעט כל איך. בסדר? כלומר, אם יש לך משמעות עמוקה למה שאתה עושה, ואתה לא קם בבוקר של הקומטה ושל איזה אחרת, אתה אומר, יאללה, בשביל זה הלכתי כל הכל, אתה אומר, אני משוגע? אלא יש לך משהו אחר עמוק בנפש, אז אתה עושה אותו גם אחר. כל שנעמיק ונלמד ונתכונן, לכל החיים האלה למעשה, אבל הצבא, עוד פעם, הצבא זה לא איזה משהו שאתה אומר, כאילו, אני מתכונן לצבא. הצבא זה עוד פרק בחיים. פרק מאוד משמעותי, מאוד אינטנסיבי, מלא מלא התמודדויות, מלא, בפינות של לחץ בחיים, אבל זה עוד פרק בחיים שבו אני בונה את הלמה שלי ואני ניגש אליו בעומק, והמוטיבציה שלי שתוליך אותי שם בחר, הקילומטר ה-13 שאני כבר אין לי אוויר לנשום, כן? תבוא מקום אחר לגמרי, לא תבוא מגיד לה, איך לקבל את הטאג בכבוד, כן, מחר תוכל לסרב באוטובוס אלה, זה מגיע מקום אחר לגמרי. ואז ממילא גם הרמת הרגליים שלך תהיה הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר שמחה, הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר יהודית. בסדר? זה המבנה. אחרי אני אומר, ספומה עלינו, כמו הרבה דבר בחיים, אני אומר עוד פעם, להגש את הדברים מתוך עומק, ועוד פעם, לא לחפף, לא ככה להעביר את הדברים בחפיף, אלא לדעת שזו סוגיה עמוקה. מה זה הסוגיה? עוד פעם, סוגיית המוטיבציות לכם, מתוך מה אנחנו נגשים לכל דבר. ומתוך זה גם ברזולוציה שאנחנו נגשים ללחום. כשאני אומר ללחום, זה לא רק אם אתה עוד פעם הולך לרוץ ולעשות הרבה עניינים גופניים, אלא מערכת הלחימה היא מערכת גדולה מאוד. והרבה יותר קשה להרגיש את הלוחם, שאתה נמצא בקריה, כן? אבל זה לא פחות חשוב, ואולי אפילו יותר חשוב, ומלא מלא התמודדות הרבה יותר קשות ממה שיש לכל אחד אחר. מערכת הלחימה אותי, אם לא נהיה מספיק מודעים, מחוברים אל העומק, לתוכן הפנימי שלה, מהר מאוד נזלוג לדברים החיצוניים, ומהר מאוד גם נהיה בסוף כמו כולם, שעושים את הדברים כי צריך לעשות אותם, ונשברים בדברים הקלים והקשים, שום דבר באמת לא מחזיק מים. טוב, אז זה כמעין הקדמה, זה מה שמספיק אפילו. כשאנחנו לומדים תורה, למדתם תורה כל חייכם עד היום, גם שיעור א', כן? לא יודע, מספיק שמנו לב, או מספיק אמרנו לעצמנו, לאן? האם אני מוכוון מטרה, כן או לא? למה אני לומד תורה? אני אמרתי, אומר תמיד, ודקדקו בדבריי, כן, ואני אומר, ישיבת הסבר, זה יכול להיות מקום טוב מאוד, וזה יכול להיות מקום שמגדל אנשים הכי בינוניים שיכולים להיות. דקדקו טוב בדבריי. יכול להיות מקום שמגדל אנשים בינוניים מאוד. למה? כי הם הולכים בתל. הפזם דופק. מה, אני עושה ככה, זה... אני אשתחרר עוד 5 שנים, ברור לי. אני לא כל בוקר שואל את עצמי מה אני עושה כאן. מה התורה בונה בי? למה באתי ללמוד תורה? באתי כי כולם באים, נכון? ואני גם לא נתבע לשאול כל רגע מחדש, האם אני פה או לא פה. למה? כי התחיילתי. הפזם דופק, נגמר. ואני שאדם שואל את עצמו כל יום מחדש, או לא כל יום, לא צריך כל יום, אבל עשו לחשבון נפש, האם אני כאן? כן? מה אני עושה כאן? מה בונה בי? מה לא בונה בי? לאן אני רוצה ללכת? אני רוצה ללכת? מה המטרות שלי? שום דבר. חייבים כן להיות כזה. המסגרת הזאת יכולה לבוא את אנשים גדולים. שכן מכוונים לעצמם, וכן פנימיים, וכן עוסקים בשאלה, והמסגרת בו נותנת להם את הפלטפורמה, כן להתקדם בנקודה הזאת. אבל אם אדם לא שואל את עצמו כל רגע, רגע, מה הוא עושה כאן? אני לא בתורה, בסדר. לאן היא מכוונת אותי? לאן אני בכלל אמור ללכת איתה? סתם להעביר כאן, כי כולם עוברים, כי זה טוב לשידוך. גם ספרה, גם סעיפה, אתם בסדר הדתיים, נכון? ושידוך, כמו למד, למד, בשביל הסדר, זה טוב לרזומה, נכון? יהיה חבר שירקדו בחתונה ויהיה שמח, נכון? כולם ישמחו, הדודים והסבתות, סבבה, נכון, מה רע? זה טוב לקורות חיים, לקחו אותך מקורות. אפשר ככה, אפשר להבין אחרת. ולבנות אחרת, לבנות קומה אחרת בנפש. ואת הגמרא, תלמוד הבבלי, מה שכתוב פה, מסכת ברכות דף כף עמוד א', ואומרת הגמרא, אולי למדנו את זה, אני יכול לזה ככה, לפתוח את הדברים בזה, אמר לי רב פאפה לאבייה, מה ישנה ראשונים להתרחש לאו ניסה? מה ישנה ענן ולא מתרחש לאו ניסה? למה אלה הדורות לפנינו התרחש להם ניסים? אנחנו נבח, כלום לא קורה לנו. אם משום תנויי, אם משום הלימוד שלהם, מה, הם למדו יותר טוב? לא. למה לא? בשני דרב יהודה, כולי תנוי בנזיקי נעבי. כולה מה למדו אצלם? רק נזיקי. ואנה כמתניתים שיט הסדרי. אנחנו יותר למדונים. עמדים את כל השעס. לא מתעסקים בנזיקי. קדמנו. דור חדש, יותר ידען. נו, אז למה להם יש ניסים ולנו אין? תראה טובה, אני יותר למדתי ממנו, יודע יותר, יודע להגיד דברי תורה יפים, כן? מה ששואלים אותי, אני זה, למדתי, כן? מצוין. אבל מה קורה? כי הווה מתי רב יהודה בעוקצין, האישה שכובשת ירק בקדרה ואמרה לזיתים שכבשם בטרפיהם תאורים, אמר הווה עוד הרב ושמואל כחזינה אחה, ואנו מתניתין באוקצין תסתר מטיבתא. אנחנו, הוא לא סגור על מה ששואלים אותו, ואנחנו למדנו אוקצין פה 12 פעמים. המשך השאלה, הרי אנחנו יותר למדנים. ואילו רב יהודה, כי הווה שליף חד מסני, רק שולף נעל אחת מרגלו, לבטא איזה טענית, עתי מיטרה, ישר ירד גשם. אנחנו הלמדונים, כמצערין הנפשין ומצווח כצווחינן, מה אנחנו לא עושים? מתענים וצועקים, ולת משגח בה, אף אחד לא סופר אותנו, בעברית צחה. לא יורד גשם כלום. אמר לי אביי, בוא אני אסביר לנו. כמה איה וכמס לנפשי, הקדושת השם, ואנו לא מסינה נפשין הקדושת השם. פה יסוד, צריך ללמוד להבין מהו, אבל אומר לו, הרי הראשונים היו במסירות נפש, ואנחנו לא, אנחנו יותר למדנים. המסירות נפש יש לנו פחות. מה זה מסירות נפש? פוצל רימון? לא. אבל זה כנראה יסוד, אומר לו, תשמע, אתה רואה שפונקציה בחיים זה לא רק כמה knowledge יש לך, אלא באיזה מדרגה אתה חי אותה. אם אתה מכוון את התורה שלך לכיוון של מסירות נפש, אז אתה רוצה להיות יותר חכם, יותר ידען. אז מה זה מסירות נפש? כלומר, אני חוזר. מתוך זה מבינים שלימוד תורה צריך לבנות בקומה של מישהו אחר, אני צריך להיות אדם אחר. לא אדם פלוס X, כידוע, כמו שאני אומר, כן, שמיניסט פלוס X דפי גמרא. זה שאני, למדתי כמה שנים, צאתי שמיניסט, עם אותם רצונות, עם אותם קומבינות, עם אותם תרדות, אני יודע יותר. פעם אמר למישהו, זה מה שככה הגע, שולה מלכם שהגעתי לישיבה, פה. כן, הגעתי בזה, ועפסתי בחום משיעור היי, שסיים, אמר לי, תשמע, אני שמיניסט פלוס איקס דפי גמר. ככה אני מרגיש. בכאב עצום. אמרתי, מה פירוש? מה, למדת התורה? אמר לי, שום דבר לא השתנה פה. הייתי אדם חומרי, נשארתי חומר. הייתי אדם קומבינטור, נשארתי קומבינטור. מה שמטריע אותי זה כל מה איך להסתדר, וזה מה שמטריע אותי גם היום, רק למדתי כמה דפי גמרא, הרבה. כלומר, שהוא לא התכוונן דרך לימוד אמונה, דרך לימוד הגמרא בעצמה, אבל השאלה על מה אתה מכוון לעצמך? אתה רוצה להיות מישהו אחר? תורה בונה לך קומה, איזה קומה של מסירות נפש? מה זה מסירות נפש? עוד רגע נדבר. אז מסירות נפש תמיד התרגלנו לומר בבני עקיבא, כן? שמסירות נפש זה הדברים הגדולים, ואחד הקופץ על רימון, וזה ככה כולם התחנכנו, נכון? אז אני רוצה נקפוץ כאן, אבל הפסקה למטה, שאולי עוד פעם, אני חוזר קצת הראשונות, למי שאומן את זה פעם. קצת פסקה קשה, אבל בואו נתמודד איתה. אנחנו אומרים את זה, כדי זמרה, פסוק, עבור להשם כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לפניו, השתחוו להשם בהדרת קודש. כמה שלבים יש פה? שלושה שלבים, נכון? שמה העניינן? מה אומרים? שלושה שלבים, כי יש פה שני פסיקים, נכון? חייבים להגיד. כן? אבל מה העניינם של השלבים האלה? היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואני אסיף עוד מילה, היחס בינינו לבין החיים שלנו כאן, אם אנחנו חיים את הקדוש ברוך הוא או לא. שלב ראשון, עבור להשם כבוד שמו. שלב שני, שאו מנחה ובואו לפניו. שלב שלישי, זה ההשתחוויה. על פניו, מה זה אומר? לא יודע, נכון? צריך לתת כבוד, צריך לתת מנחה, וצריך להשתחוות. בואו ניקח את הדברים הגופניים האלה, הפיזיים האלה, ונראה איך זה בונה קומה חדשה בנפש. אז מה זה לתת כבוד? אני כאן אגיד את זה בעל פה, ניגש לרב פה, שאנשים ככה מתחילים ללמוד את הרב קוק, אנשים מורידים פריסים קשה להם, ובואו קודם כל נצליח לפצח גם מה שכתוב, אבל קודם כל נעשה להבין. יש שלושה שלבים ביחס שלך אל הקדוש ברוך הוא, אל עצמך, אל האידיאל, אל מה שאתה לא רוצה. קודם כל, אתה רואה משהו גדול, מה אתה אומר? שבואנה, כל הכבוד. אתה עושה כבוד. נכון? דבר גדול, דבר מכובד. שמע, אני מכבד אותך. מה זה מכבד אותך? מה אתה עושה עם זה? אני מאוד מכבד את הדתיים, נכון? מה הוא אומר בעברית? אתם מאוד יפים מבחוץ, מאוד מאוד נחמד. איפה אתה בתוך הסיפור? תכבד. השתנית? עשית משהו בעצמך? לא, אני מכבד אותך. שלב שני, אם אתה מוכן להשקיע בשביל זה? היית מוכן להכניס את היד לכיס ולהוציא משהו? כן? אם אנחנו רוצים את הכסף, כן? אבל מה אתה מוכן להשקיע בשביל זה מעצמך? אל תכבד לי בחוץ. זה שלב חשוב בהתחלה, זה שלב ראשוני, זה טוב. אבל אתה מוכן גם לזוד מעצמך לאנשהו? זה שאו מנחה. קודם כל אתם מכבדים את הקדוש ברוך הוא, אחרי זה אתם מסוגלים להוציא מעצמכם משהו. אבל כל זה זה עדיין נחמד. השלב השלישי זה ההשתחוויה. מה זה להשתחוות? מה אומרים? מה זה? השתחוות זה ניסה למרוח את עצמך על הרצפה, נכון? מה זה? אתה מבטל את כולך כלפי הדבר. אז זה לא נשמע טוב לבטל את עצמך, נכון? לתת את כולי, אז זה לא טוב, נכון? אז בואו נראה את ההבדל בין למרוח על הרצפה לבין ההזדהות המוחלטת. אוקיי. עכשיו, לאן אנחנו צועדים? אנחנו כולנו רוצים, תמיד אומרים, נכון? רוצים להשתחוות להשם, בהר הקודש. אבל מה זה להשתחוות? זה משהו כזה חיצוני, נחמד? בוא נראה. אומר ככה הרב, תקראו איתי, תלכו לאיבוד, השפעה הצילית המרוממת את הנפש בצורה מקיפה, היא הקודמת לבוא... אותו, השפעה הצילית המרוממת את הנפש בצורה מקיפה, היא הקודמת לבוא בראשית להתוועדות של הכבוד האלוקים, הניסה ומרומן מכל רם וניסה. קודם כל שאתה פוגש את המושג האלוקי, יש איזו השפעה הצילית מאוד גדולה שמרימה אותך. מרימה אותך. אתה מתוודה לכבוד. אבל עדיין אין הכבוד הגדול הזה פועל רק על המהלך הרוחני של הנפש. שהוא אשר עושר פנימי נסגר. קודם כל זה משפיע עליך ככה, אתה מאוד מעריך את זה. בשפה פשוטה. אומנם אחר כך, כאשר ההשפעה של רוח הקדושה חודרת יותר בעומק, בעומק הווייתו של האדם, באו גם כן לגלות את הצפון בקרב נפשו פנימה מכבוד אלוקי אמת. על ידי מעשים מוחשיים. לא רק מה אתה מרגיש, אתה, אני מאוד התרוממתי ביום כיפור. באמת, היה חזק מאוד. זה השפיע על המעשים שלך? אחד התסכולים הגדולים שאחרי יום כיפור, שאני אומר, טוב, זה מאוד התרוממתי, אבל איפה אני בתוך כל הסיפור הזה? אני השתניתי? אני עושה איזה מעשה שונה? גם פה, קודם כל זה נפגש עם איזה נקודה, הגעת לשיעור א', נגיד, בוא נה, איך אני קורא לזה, זמן אלו, זמן אלו זה, שיעור א', זה מרומם את האדם. זמן חורף, אדם צריך לעשות עם זה משהו, נכון? אם הוא לא עושה, הוא מתרסק יותר גרוע, זה שלא בא לישיבה. למה? כי הוא יתרום לאיזה נקודה ולא ידע להכיל אותו, לא עשה שום מעשה שמכיל אותו. על ידי מעשים מוחשיים נפעלים בתכונה מלאה רוממת נפש אשר חיים עצמיים. אני פה, יש לי דף מיותר, יש לי פוסר. אשר השפעה שרוח הקדושה חודרת יותר בעומק הווייתו של האדם, באו גם כן לגלות את הצפון בקרב ונפשו פנימה, כן, על ידי מעשים מוחשיים. נפעלים בתכונה מלאה רוממות נפש ואושר חיים עצמיים. אז הוא עושה גם משהו. כאשר הרוח מתעלה עוד יותר, הגודל האלוקי מתעמק מאוד בתכונת הרוח של האדם, וחובק את כל נשמתו. אז מתחילה הדרישה הפנימית של הערכה הנאמנה של הייצור האפסי נגד היוצר ברוך הוא. מקור היש והוויה גמורה. זה הצד המרומם את האדם על ידי השפלתו הגמורה. אני אדקה. כלומר, צריך להסביר את זה. פה קורית המהפכה הגדולה. אדם מעריך, אדם לא מוכן לעשות משהו, אבל להתמסר לגמרי אני לא מוכן. הרבה פעמים זה ככה. ההתמסרות המוחלטת לאידיאל. כן, אדם, הרבה פעמים אנחנו מתוסכלים מזה. אנחנו לא עושים שום דבר באמת עד הסוף. אנחנו לא מוכנים להתמסר לכל שום דבר עד הסוף באמת. אבל אנחנו רוצים שבסוף יהיה לי נוח. שבסוף אני אסתדר, שבסוף יהיה לי נחמד. אני מוכן להיות בסדר. אני לא אעזור לך. אבל להתמסר אני לא מוכן. אחד הבעיות הקשות בחתונה. אנשים לא יודעים אותה. כן? אנשים צריכים להתמסר לגמרי בחתונה. זה מהפך. אתה לא נחמד ואתה מוכן גם לעזור. אתה עכשיו הולך לחיות חיים של מסירות כלפי הצד השני. זה מהפכה שנקראת מסירות נפש. שאתה מוסר את כל מה שיש לך למען האידיאל שאתה מאמין בו. אתה שם או לא שם? אם אתה לא שם, שאלה אם אתה רוצה להגיע לשם. כי זה אומנם נשמע, למה אדם צריך את זה בכלל? למה אני צריך להגיע מרגע שאני רוצה למסור את הנפש? כי מה זה מברר? שכל החיים שלי, כולם, יש להם מטרה בכל רגע ורגע. בכל רגע ורגע יש לי מטרה, איך אני מברר את זה? כי אם אני מוכן למסור את כל החיים שלי למען מטרה, זה אומר שלכל החיים שלי יש משמעות אחרת לגמרי. תראי לסיפור על אמנואל מורנו. היה הרי הזכרה לפני שבועיים. אז אבא שלו סיפר את זה עוד פעם. הוא עוד
הישיבה.
מה?
הוא עוד הישיבה.
כן, סיפר את זה גם פה? אז לא הייתי שום דיבור.
יום שלא. הוא לא סיפר.
אז הוא ספר, השורה למסות, אני חשבתי שהוא מדבר סתם על מקרה, אני חושב שזה ממש באותו קרב שהוא מראה. הוא היה למסות, אז מסור, הוא חבר שלו, שקוראים לו סתיו, שאל אותו אמנואל, הוא מספר, הבחור הזה סיפר, שאמנואל שואל, תגיד לי, אם יש לך 5 שניות, פוגע טיפ במסות, 5 שניות יכול לחיות, מה אתה עושה? אז הוא אומר, לא, אני עוצם את העיניים, וחכה שיגמר כמה שאתה אומר. הוא אומר לו, ומה אתה תעשה? הוא אומר לו, אני אגיד שמה ישראל. הוא אומר, לא שכוח, כן. אתה אומר, לא שכוח, אמר, לא אפילו. עמל גזר, מה זה ייתן לך? מה זה משנה מה עשינו 5 שניות האחרונות? אז אמר לו, אמנו, הם כזה משפט. אמר לו, אם האדם יש לנו 5 שניות בחיים, ויש לו מה לעשות איתם, ויש לו איזה תוכן שהוא מכניס אליהם, זה אומר שכל החיים שלו נראים בחיים. מה פשט הדברים? שאם ברגע שהאדם עומד מול המוות, ויש לו אמירה עמוקה, אמירה של חיים, בואו מה זה אפשר להסביר מה זה שמה ישראל, זה אומר שכל החיים שלו הם חיים למען מטרה והם לא סתם. כי אם לכל שנייה יש משמעות, אז זה אומר שאתה כל החיים שלך הם בעלי משמעות אחרת. אבל אנחנו לא רוצים שאנשים ימותו. זה שאדם מוכן למסור את נפשו, זה מברר שכל החיים שלו בעלי משמעות. למה? כי לכל דבר בחיים היה משהו יותר גדול מהחיים. ולמה אני אומר? ויש לה נקודה שהיא יותר גבוהה מהחיים, אז כל החיים בעצמם הם יותר גדולים, הם מלאי משמעות. אחד הדיסקולים הגדולים בעולם, בעולם בכלל, בעולם החילוני, שאנשים אומרים, שמע, אני כל פעם אני מרגיש שאני מתחיל לשיות. כן, אני פעם משמח, פעם עצוב, פעם ככה, פעם אני כזה. הוא לא רואה שום רצף בחיים שלו, רצף של תכונה אחת, של אידיאל אחד שמוליך לו את כל החיים. פעם נכנסתי לזה, לכיתה, ושאלה לזה, תגידו לי אתם, באנו על נהיגה, נהיגה. באנו, איך הם מתכוננים לרישיון נהיגה? מה, תגידו, מדברים איתכם הרבה על קדושת החיים? כן, קדושת החיים, זה דבר שבציבור החילוני היום, זה דבר גדול, אין, כל הזמן אתם מסכים, קדושת החיים. מה זה קדושת החיים? מה זה? כלומר, החיים הם מעל הכל. חיי האדם מעל הכל. בסדר? ומה עושים עם החיים? לא שאלתי. אמרתי, תגיד, איך אתם מסבירים שיש כל כך הרבה זילות לחיי האדם היום ברחוב? כמה מדברים על זה, נכון? וככה אתה רואה, הוא הפצלוך הזה בגובה של מטר וסיגריה, דקה אחרי שלו, כיתה גימל, כי הוא אמר לו, אח שלו הגדול, לא יודע מה. תרבות שלמה, שאנשים ככה כמו זובים אותו לשני, הוא אמר לו משהו לחברה שלו, אוהד אותו. אנשים נוהגים כמו פירי האדם, איפה? בשביל החיים. איך אני מבין את הקונפליקט הזה? אז איפה הייתי? הייתי לבולי, אפשר הייתי שאלה הזאת, כן? מה אמרו לי? בלי להתבלבל. הם אמרו לי, הם ככה, אחרי 5 דקות חשבו, אמרו לי את התשובה. וזה היה מזעזע. אמרו, הרי מה זה בשביל החיים? החיים הם מעל הכל, נכון? אז למעשה אין להם משמעות. אמרה מישהי את זה בכאב, אמרה, אם החיים הם מעל הכל, מה פה הוא? לא הבנתי. למה החיים הם מעל הכל? זה מה שאתה מכיר. מה עושים עם החיים? עושים חיים, נכון? הוא אהב את החיים. תגידו מי המשפט הזה? מה זה אהב את החיים? הוא נהנה מהחיים. למה? כי החיים הם מעל הכל. אז אין מהם שום תוכן. מסובך מזה להבין?
כן.
אם אין לך ערך יותר גבוה מהחיים, אז לכם עצמם אין ערך.
אין לך משום מה לחיות.
למה אתה חי? יש משהו לחיות, נכון? אז זה אומר שזה מין מסגרת סגורה שאין לה משמעות. אז מה זה חיים בכלל?
זה מילה כוללת לכל המעשים שעושה בחיים.
מה זה? אבל אין להם ערך מעל, כן, אין ערך יותר גבוה מהם. החיים הם לחיות, נכון? אז תגיע את הככה, אני אגיע ככה, זה לא משנה בכלל מה החיים.
בחיים, זה לא משנה
בכלל. לא הבנת.
על הסולת, אדם הטיובית
לו תורה מצוות. לא, אנחנו מדבר, אתה עכשיו אתה מדבר בתור אדם דתי. דתי מדי.
אתה הרבה תורה מצוות, אז לעזור לזולת ולהתחשב בחיים.
אבל זה לא, יפה, אתה אומר, אתה הדתי, למה אני אומר? כי אתה אומר, לעזור לזולת זה ערך שהוא לפעמים יכול להתבטא במקום שהוא יותר גבוה מהחיים. כי הוא מתחיל מעבר לחיים. כמו שכל החיים האלה, כל רגע ורגע יש משמעות אדירה, כי יש משהו הרבה יותר גבוה מהם. אבל אם אין שום דבר, מה השנה, מה אתה עושה בכלל? אתה תהנה, נכון? וחלק מהנאה זה גם להיות טוב לפעמים, הבנת? אבל זה הנאה שלי. איך אני מרגיש טוב עם עצמי? כי לחיים אין משהו מעבר לחיים. זו נקודה מאוד עמוקה. עם אלה גם כל החיים שלי הם מזולזלים, אני מזלזל בחיים שלי, גם מזלזל בחיים שלך. כל הכל בלגן. כן הולך לחיים. עכשיו, מסירות נפש, זה מדהים. בוא נקרא משפט אחד, בסדר? פה בקור המצאים, שימו לב, זה לא כתבתי מאיפה זה מצוטן, מצוטט מספר שנקרא אמונה תיתן. לאמונה תיתן. כן. הוא אומר ככה, שימו לב, משהו מאוד חזק. מסירות, מהי מסירות נפש? מסירות נפש אינה רק התמסרות למיטה בפועל והקרבה של רגע אחד בלבד, אלא דרך חיים, בניין נפשי שלם של תרבות ורוח. מדרגת חיים מיוחדת בה מתרומם האדם ומתמסר באופן מוחלט לאידיאל הגדול שקידול השם ש, שם שמיים. עד שכל חיי העולם הזה אינם חשובים בעיניו, הוא מוכן להקריבה מעבור מטרה נשגבה. יש נקודות בחיים שבהם מתברר שהחיים הם יותר קטנים עם אידיאל יותר גבוה מהחיים. אנחנו לא צריכים למות הקידוש השם, אבל זה שיש מונח של מסירות נפש, זה אומר שהחיים האלה יש להם תוכן. וכל החיים שאני חיית גיל 120, בעזרת השם, כן, תגידו אמן, אמן, תודה, כן, והם כל כולם יהיו מלא תוכן, כי כל רגע ורגע, וזה נשמע קונפליקט, אם אדם מגיע מדרגה שכל הרגע הוא מוכן עכשיו לסור את נפשו, זאת אומרת שהוא יחיה עד גיל 120, מלא משמעות ומלא ערך לחיים, והחיים אצלו היו ערך הכי גדול בחיים, כמו אותו אחד, בפורה, לכן ביהדות, חיי אדם זה דבר גדול, למה? כי בעצם החיים, אדם מבטא משהו מאוד גדול, את הנצח הוא מופיע בחיים, לכן כל היום יש האדם היא אין סוף. גם הוא עכשיו בטל, כן, אדם עושה, אין. פיקוח הנפש זה דבר שדוחה את כל התורה כולה. כי פיקוח הנפש, חיים של אדם, חיים של יהודי, הם מבררים את הנצח כאן בעולם הזה. כי יש נקודה מעבר לחיים, זה פילוסופיה שאני מאפשר. בהקרבת כל החיים בעלאתם את טבעיות והתמדות בדבקות אלוקית. תכונת מסירות נפש היא הקדושה העליונה המגלה שכל נטיות החיים בגילויהם דברים תפלים הם. אני קופץ. מבאר המעבר יבוק את הבטחת המלאך לרבי יוסף קארו שיזכה למות הקדוש השם. יש לו הבטחה מהמלאך. איך רבי יוסף קארו נפטר? בשיבה טובה. אומר ככה, כל אדם, אגם שמת על מיטתו, יכול לקיים בעצמו כך, למות על ייחוד קודש הבריחו ושכינתו. וכך הוגדר במורנו הרב יוסף קארו הרבה פעמים. עד עתיד להתקודה הקידושת שמי, שנרמז לו כוונת מיטתו. גם שנפטר בשם טוב על מיטתו, יעלוס חסיד בכבוד. ערכו שלה בכוח, כלומר, איפה אתה חי? איפה נקודת חיים שלך? אתה מוכן? אתה חי את האידיאל בצורה כל כך משמעותית, שכל החיים שלך הם יכולים להתמסר על הדבר הזה? ולהתמסר בחיים, כמובן. להיות אדם מסור? להיות לחיות במסירות נפש כמו רבי יהודה? שהם הבינו שהתורה בונה בהם קומה של מסירות נפש. זאת השאלה, או זאת המטרה. אנחנו צריכים ללמוד תורה ולגשת אל החיים מתוך תורה, שתורה אמורה להפוך אותנו. להפוך אותנו לאנשים שהאידיאל הוא ממלא את חיינו. איזה אידיאל? כמה אידיאל? יש עוד להרחיב. אבל לא, עוד פעם, לא לשבת על הגדר, ולא עוד פעם, לא יודע, לבחור. צריכים לבחור כל רגע ורגע. אבל להבין שתורה עניינה לעשות אותנו אנשים אידיאליסטים. מה זה אידיאליסטים? שיש לנו תוכן אחד שמחיה אותנו, ואנחנו מוכנים למסור לפעמים שלו הרבה. הרבה שעות שינה. הרבה נוחות. הרבה התפשרויות לדברים חיצוניים. כי אני חי אידיאל. וזה חיים אחרים לגמרי. אמרנו, זה התבטלות, נכון? בהתחלה פה איזה פלפול. כן, אני משתחווה, וכאילו אני מתבטל, כאילו מי אני בכלל? אם אני משתחווה כלפי האידיאל, כל החיים שלי נראים פי עשר, מלא עוצמות, מלא כוחות, כי אני חי בספירה אחרת לגמרי. חי בשביל אידיאל, אבל החיים שלי הם גדולים. החיים שלי הם מלא משמעות. החיים שלי הם תוססים. אני מגלה עוצמות של חיים הרבה יותר מהאדם, שהם סתם חי את החיים, בשביל לשלוט אותם.
מה עם האידיאל שלו לא חיובי?
נכון, זה בעיה. כלומר, אבל פותח פה עוד סוגיה, איך יש בעולם אנשים שמוכנים למסור את נפשם, כן, בשביל להרוג יהודים. אתה רואה, יש מדרגה כזאת.
לא, יש אידיאל בשבילי.
שווה אידיאל לכם, שווה אידיאל לכם.
אפשר ללכת מידע כמו כל האלה שהם כולה
חיות לחיות, שמוכנים לזרות
את
עצמם לכביש, זה לא שלילי להיות בצער בעלי חיים, זה מצווה. כן, הבעיה שם זה האיזון. טוב, אבל תראה איזה יופי, אני כזו לך, זה עצם פה. פה זה עצם, כן? אבל אני אומר, תראה איזה יופי, כאילו, שאנשים מחפשים אידיאל שיהיה להם בשביל לחיות. יפה! כמה זה עצמאי לנו, כמה זה אמיתי לנו לחיות בשביל ערך. רק אנשים, כמה לא מקובננים, לוקחים ערך שהוא חשוב. זה חשוב, כלבים וחתולים דבר חשוב. אלא מה? הם כל כך מחפשים משהו, תן לי משהו לחיות בשבילו, אז הוא מחפש משהו שימלא לו את החיים. אבל תראה כמה זה ענק. כמה אדם נולד עם צורך להיות מסור למשהו בצורה גדולה. והבעיה שאנשים אומרים אני לא כאן ולא כאן ואני אקום. לך תקל מה, כמו לחיות לחיות ולראות תראה כמה זה טבעי לאדם לחיות בשביל ערך בכזאת צורה מטורפת. אז הוא לקח לו משהו מאוד זניח, הפך אותו למרכז לדבר, או לסוג של עבודה זרה כזה. אבל זה באמת תוכל כשאנחנו צריכים לחיות כמו, אלא כמובן, התורה נותנת לנו את הכוח, את הכלים, היה להתכוונן, יש עוד חיים של תוכן משמעות כל רגע ורגע.
רוצה שחיים בלי אידיאל, אני יכול לחיות אותם?
רשעים בחייהם קרויים מתים. כן? זה לא ששמנו עליהם איקס, אמרנו... כן? זה אומר שרשעים, שאין, מה זה רשע? שאין לו תוכן פנימי, אז החיים שלהם לא חיים. וצדיקים, גם כשהם מתים, הם חיים מעל החיים. אז הם חיים. כן? הם חיים את האידיאל, אז כל החיים שלהם, גם פה, גם שם, הם חיים כל חיי הנצח. וחזל מפרש. אז כל זה אני אומר, זה, כן, אנחנו, ראינו כאן מספר, כמו לימודים, איך ניגשים נכון, איך מבינים בכלל את כל מדרגת המסירות נפש, ושגם מתבטאת בסוף, בקצה, גם בצבא, גם בחיי המשפחה, זה לא משנה, הצבא זה פרק, לא מתכוננים עכשיו לצבא כערך בפני עצמו, אלא אנחנו, אחרי זה גם נהיה את הרזולוציה של הצבא, ומה עושים בצבא, ואיך לומדים, אבל זה נקודה שצריך לעמוד עליה, בגלל הנפש הכללי שלנו בכל רגע ורגע בישיבה. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.